רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. 18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. בדיחה ירושלמית ידועה מספרת על כך שבכל פעם שברחבי העיר נשמעת יללת אמבולנס, ליכודניק חדש נולד או מפאיניק מת. זו בדיחה עתיקה למדי, אבל היא מצביעה על כך שקריסת השמאל נמשכת כבר תקופה ארוכה. הניצחון האחרון של ראש ממשלה מובהק מהשמאל, לא מהמרכז, היה לפני כ-20 שנה, אהוד ברק. ומאז השמאל הישראלי רק הולך מדחי אל דחי, עד שהפך לשמאל עם סמך מזלזלת. באמצע 2017 בחרה מפלגת העבודה מנהיג חדש, אבי גבאי שמו. הוא גם התחיל ברגל ימין עם עמודת מנדטים מרשימה למדי, אבל ספג מכה משמעותית אחרי האמירה הבאה.
זה נכון שאני היום לאנשים פתאום הם מרגישים שאני מתקרב יותר לערכים היהודים. אנחנו יהודים, אנחנו חיים במדינה יהודית. אני מאמין בזה. עכשיו, אני גם חושב שאחת הבעיות שקרו למפלגת העבודה ברצינות זה שהתרחקה מזה. זאת אומרת, נתניהו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל ב-99 נתניהו אמר לרב כדורי, אמר לו באוזן ככה, והטלוויזיה קלטה את זה. אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. את יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? שכח מה זה להיות יהודים. כאילו אמר, אוקיי, אתם אומרים את זה עלינו, אז אנחנו עכשיו רק ליברלים. זה לא נכון. אנחנו יהודים. ואנחנו כן צריכים לדבר על הערכים היהודיים שלנו, כי הערכים היהודיים שלנו, אני אומר לך באחריות, הם הבסיס לכל התורות שקמו אחר כך. מה זה הסוציאליזם? למה כל הסוציאליסטים היהודים? מאיפה הם מתחיל? מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל בתורה שלנו ובהלכות שלנו ובדברים הבסיסיים שלנו. הכל מתחיל שם.
היום ננסה לפצח את אחת השאלות שהכי מטרידות את השמאל הישראלי לקראת הבחירות הבאות ובכלל. האם השמאל באמת צריך להזכיר לציבור שהוא גם יהודי? או שהמשבצת הזו כבר תפוסה? ובכלל, האם בשנת 2018 אפשר לנצח בחירות כשנסמכים אך ורק על קולות החילונים? בהמשך נביא נתונים וגם נשמע דעות שונות ומנוגדות. לבסוף נשמע גם חוקר שבדק את הנושא. אז נתחיל איתך, אבי שילון, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
בסדר, אתם המאזינים בוודאי זוכרים אותו מהפרק המרתק על בן גוריון, אפילוג, אם לא שמעתם אז רוצו לשמוע. ובשנים האחרונות חקרת את השמאל הישראלי בספר שקוראים לו תוגת השמאל, הגעת שם לממצאים מרתקים, אז כמנהגנו בקודש אנחנו מתחילים קצת אחורנית, אנחנו גם חלק מעושים היסטוריה, אז אתה יודע, הרפיוטיישן מחייב, בוא נתחיל מהיווסדות השמאל בתחילת שנות ה-20, דווקא אז השמאל והיהדות היו מאוד מחוברים.
כן, אם אנחנו מתייחסים לשורשים של השמאל מבחינת תנועת העבודה, אז מנהיגים כמו ברל כצנלסון, דוד בן גוריון, עדה גורדון, היו מאוד ביקורתיים כלפי היהדות, במובן זה של היהדות הרבנית, והיו להם המון רעיונות לתיקון, והתעמתו איתם, אבל בסופו של דבר, הם התעסקו עם היהדות.
והכירו את היהדות.
והכירו את היהדות בצורה מאוד מאוד עמוקה. כמובן שזה לא היהדות שאנחנו מתייחסים אליה כיום, כי כיום כשמדברים על היהדות, מדברים על הממסד הרבני. אבל אצלם, למשל אצל בן גוריון, העיסוק בתנך, זה התשתית לתפיסה הלאומית חילונית שלו. עדה גורדון שמדבר על עבודה, יש בו מימד מאוד רוחני ורליגיוזי. ברל כצנלסון, שהיה לכאורה מאוד חילוני, התווכח והתאמת על כך שתשעה באב חייב להישאר יום של צום ואבל. עכשיו, מאז אותה תקופה, למעשה מאז תום עידן בן גוריון, חל פה משהו שהוא מאוד דומה למה שאבי גבאי אמר. השמאל הפך להיות פשוט מנותק או מנוכר לעניין היהודי. ויש כאן כישלון והזדמנות מאוד עמוקה, גדולה שהוחמצה לדעתי.
אז בן גוריון הוא בעצם המנהיג השמאלני האחרון, איך שאתה צופס את זה, שהיה לו קשר עמוק ליהדות?
כן, כן. אני חושב זאת אומרת, באופן אינדיבידואלי, שמעון פרס דווקא הייתה לו זיקה ליהדות, אבל מבחינת העיסוק בעניין, מאז לוי אשכול, רבין, פרס, ברק כמובן, הם אנשים שפשוט אין להם שום נגיעה ליהדות, ואפילו חמור מכך, הנגיעה שלהם ביהדות היא רק בהקשר של הפוליטיקה. אוקיי, נסגור הסכם עם שס, לא נסגור הסכם עם שס, אבל אתה רואה שאין שום שיח על ערכים של יהדות, מה זה יהדות, ויהדות יכולה להיות דבר שהוא מאוד מאוד ליברלי, מאוד מאוד שמאלי.
אז מתי לדעתך ניתק הקשר הזה מבחינה תודעתית, מבחינת דעת הקהל, זה היה מין הליך הדרגתי כזה?
כן, אני חושב שהוא קשור גם לכל...
או שבאמת האמירה הזאת של נתניהו הייתה נקודת המפנה.
לא, נתניהו זיהה משהו שהתחיל הרבה לפני, ואני חושב שככל שהשמאל לכאורה נותק מהיהדות, מה שקרה הוא שבגין לקח לעצמו, ניחס לעצמו את היהדות במערכת הפוליטית. זאת אומרת, אנחנו רואים שמאז, נאמר, 77 או 67, כי אנחנו ניגע בזה איך המימד הטריטוריאלי הפך להיות קשור ליהדות, בגין סופח אליו את העיסוק ביהדות, את הזיהוי עם היהדות, והשמאל הולך ומתרחק מזה. ככה שאני חושב שהייתי מצביע על עידן בגין ולא על 99. בגין, כשנתניהו אומר את זה לכדורי, הוא מתכוון כבר לשנים לפני.
סוף שנות ה-70, תחילת כן. שנות ה-80, זה כבר דבר שממש נמצא ונוכח איתנו.
כן.
ובאמת, פרט לכמה הצלחות ספורדיות מאז השמאל לא כל כך הרים ראש, אז אתה כותב בספר שלך, תוגת השמאל, על כמה ניסיונות שעשה השמאל בשנים האחרונות. אתה מדבר על השמאל הלאומי, בסגנון אלדד יניב, על השמאל החברתי שניסתה אותו שלי יחימוביץ', על השמאל המזרחי של אמיר פרץ, על השמאל המדיני של פרס, וגם אפילו על השמאל הביטחוני, שהוא אגב מבין כל הפורמטים, ללא ספק הפורמט המוצלח ביותר, למרות שקשה גם לבודד את זה מהמנהיג עצמו, ולכן אתה כותב, הגיע הזמן לבחון את השמאל הדתי.
כן, היהודי.
היהודי.
כי זה הבדל מאוד מאוד גדול. אני חושב שכשאנחנו אומרים יהודי, לא במקרה אמרת דתי. התפיסה היא לכאורה, אם אני מתעסק ביהדות, אז אני אדם שחייב גם ללכת לבית הכנסת בנוסח האורתודוקסי, ולהיות לכאורה בעד כפייה דתית. אבל מה שאני מתכוון הוא להתעסק ביהדות במובן הזה שלמשל אובמה, אם נדמה לי הנאום האחרון, או לפני ההופעה האחרונה, או לפני האחרונה, הוא אמר, אני בכלל יהודי ליברלי. זאת אומרת, אני חושב שמה שחסר הוא שהשמאל יבוא ויעגן את אותם נימוקים שיש לו. למשל, אני רוצה לוותר, להתפשר על השטחים, משום שבתפיסה היהודית יש לנו כך וכך וכך. אני מוכן לעשות דברים שהם יותר בהקשר סוציאלי-חברתי, משום שזה מנומק ביהדות.
זאת אומרת, אתה חושב שהם צריכים להמשיך ב... הקו המדיני או החברתי שלהם, אבל הנימוקים שהם צריכים להביא, הם צריכים לשכנע את הציבור באמצעות מהציטוטים מהתנך. אני באמת מנסה קצת להבין קצת יותר למה אתה מתכוון.
כן, כי את לוקחת אותי קצת יותר למקום באמת של יועץ תקשורת. אז אם יועץ תקשורת, אז הוא היה אומר באמצעות ציטוטים מהתנך, אבל אני לא מתכוון לרובד הזה. אני מתכוון שבאמת התפיסה שלהם תנבע מהיהדות. כי אחרת יש לך פה איזשהו כשל, אם אתה לא מתייחס ליהדות שלך, מה בעצם אתה עושה פה אם אתה אדם פתוח, קוסמופוליטי, חכם, שמכיר את העולם? למה להסתבך פה במזרח התיכון? ולכן כדי להצדיק את כל המאמצים, להצדיק גם את הוויתור שלנו, גם את ההשקעה שלנו, אתה חייב להצדיק את זה בבסיס שהביא אותנו לפה.
אז איך היית מנמק לדוגמה את הנכונות של השמאל לעשות פשרות טריטוריאליות, אפילו בירושלים?
ניקח לדוגמה, אפילו קודם כל ניקח דוגמה שקרתה, ניקח את בגין. כשבגין מחליט לסגת מסיני, חלק מהבעיה שלו שהוא איש ליכוד, והוא נאבק מול אנשים, והוא צריך לשכנע אנשים שהלכו אחריו ואמרו אף שאל. אז בגין בא ואומר, תראו, סיני זה לא חלק מארץ ישראל התנכית. עכשיו, ברגע שאתה נותן את הטיעון הזה, הרבה יותר קשה לך להתנגד לנסיגה, כי נימקת את זה בנימוק שהוא מהשורשים, מהזהות, מהמסורת, ויש לזה כוח. עכשיו, ניקח נושא שבעיניי במחקר הזה של תוגת השמאל, הוא לב הקושי להגיע לשלום, וזה הר הבית. תכלס, בלי איזושהי מוכנות לפשרה בהר הבית, לא יהיה פה שלום. אם אתה בא...
זמן מעולה להפנות גם לפרק על הר הבית.
בכלל, אנחנו קושרים הכל. אז אם אתה מבין את זה, ואם אתה מוכן לעשות את הצעד, ובהנחה שאפשר להגיע לשלום עם הפלסטינים והכל, אתה צריך להסביר שאתה למען היהדות, זאת אומרת, כיום מה קורה עם הר הבית? הר הבית בריבונותנו, נכון? אבל למי יש אומץ בכלל לבקר שם? מי הולך ורואה את הר הבית? אז אם אני אומר, תראו...
לא, יש שם עליית... יש שם תיירות יהודית במידה מצומצמת.
במידה מצומצמת, אבל בוא נדבר על החברה הישראלית בכללותה. אתה לא שומע, הלכתי היום לטייל בהר הבית. גם בימים רגועים זה נשמע מפחיד.
ואתה שומע קצת יותר מבעבר.
זה נכון, זה נכון. ודווקא בגלל שהחשיבות של הר הבית עולה, אז גם החשיבות של הנימוק לוותר על הריבונות דרך היהדות היא גוברת. ואז אני יכול לומר דבר כזה, במובן העמוק, ריבונות היא מושג חילוני. אם אני בכלל רוצה לשמור על הקיום של הקיום היהודי שלי, אני יכול לוותר על הריבונות בהר הבית, כל עוד אני גם יוכל לבקר שם, כי הריבונות היא מושג חילוני. אז דווקא בגלל שאני יהודי, ויש לי זיקה לערכים המסורתיים, והבנה למה זה יהדות, אז אני מוותר על הר הבית.
אז מה שחשוב לדעתך זה, סתם, זה דוגמה אחת מיני רבות. אני בטוחה שאפשר למצוא הרבה נוסחאות להמחיש את מה שאתה אומר, אבל אתה אומר שאם הם היו באים ואומרים, אנחנו נשמור על זכות התפילה, כי זה חשוב לנו. אגב, זה עלה גם בפרק על הר הבית, אני לא סתם הפניתי אליו כדי לעשות יחסי ציבור. באמת עלה שם העניין הזה, שאחת הסיבות שהמסעים ומתנים כשלו, כי הייתה תחושה בציבור של המנהיגים שמנהלים את העניין הזה, אין זיקה מספקת, לא מבינים מספיק את החשיבות הדתית של העניין, שמתייחסים לזה כעל עוד פיסת נדלן לצורך העניין.
בדיוק. עכשיו, כשבאים ואומרים לך מצד אחד מתנגדי הוויתור, זה סלע קיומנו, ואתה עונה להם בתור איש שמאל, אז מה, לא אכפת לי, אין לך שום משקל, אבל אם אתה אומר, כן, זה סלע קיומנו, ולכן אני רוצה ליצור מצב שא', באמת נוכל להתפלל שם, וזה יקרה רק במצב של שלום, וב', דווקא משום שאני מבין את היהדות, אני מבין שהיהדות לא מחייבת ריבונות, שהיא מושג חילוני על הר הבית, יש לך הרבה יותר כוח, ואני מתכוון שוב, לא רק כדי לשכנע, אני חושב שזו צריכה להיות הפרספקטיבה שדרכה סוללים את הדרך לשלום.
אז בספר שלך, שבחן יותר את הכישלון של התהליך המדיני, בדקת את זה דרך הפריזמה של ביילין,
כן,
דרך הכתבים
שלו,
אז התרשמת שזה מה שהכשיל את העניין, שלא היה מספיק שיח אידיאולוגי, דתי, יהודי, שוב, ששכנע את הציבור הישראלי?
התרשמתי שבמידה רבה יש את היומן של אכרם הנייה, שהיה חבר המשלחת הפלסטינית מוועידת קמפ דיוויד 2000, ובמובן מסוים קלינטון וברק לוחצים על ערפאת ואומרים לו, בוא תתפשר, קיבלת יותר ממה שיש לך, וערפאת בעצם אומר להם, פונים אליו כאילו במושגים חילוניים, בוא זה יותר שווה מזה, וערפאת בעצם למעשה אומר, לא, אני על הר הבית, אני, נכון שאני לכאורה חילוני, אבל המושגים חילוני ודתי, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, הם מאוד מתשתשים, מאוד מטושתשים. והוא אומר, לא, אני בלי הר הבית לא יעשה את זה. ובסופו של דבר, ברק, החילוני הקיבוצניק, אומר, אני על קודש הקודשים לא יוותר. אז יש כאן פרדוקס, זאת אומרת...
אז הוא כן הדגיש את זה.
הוא הדגיש את זה כש... הוא לא התכוון לזה, אלא הוא השתמש בזה כסמל לאומי. אם הוא באמת היה מתכוון לזה כקודש הקודשים, אז לברק היה יותר קל לוותר. זאת אומרת, יש פה איזה פרדוקס. אנחנו החילונים, שבעצם לא מתייחסים ברצינות באמת להר הבית, מפחדים ממי שמתייחס ברצינות, משתמשים בנימוקים שלו כדי לא לוותר. בעוד שאם היינו מתייחסים ברצינות ורואים את החשיבות של הר הבית באמת ביהדות, היה לנו יכולת כן לוותר על זה. ואני חושב שהיא ההבנה של כמה המסורת חשובה, לאו דווקא רק לדתיים ולחרדים, עמדה במידה רבה באוחרי התהליך הזה.
אז שמענו ממך דוגמה על איך יכול להיראות נימוק מעולם המונחים היהודי, כשאנחנו מדברים על עמדות של השמאל, עמדות מסורתיות של השמאל, אבל בואו נדבר קצת פוליטיקה, ותחילה נשמע יחד מומחה אחר בנושא, יונתן שמעור, עיתונאי שחקר לא מעט את עניין השמאל עבור בין היתר המגזין ליברל, הוא עשה לאחרונה גם סדרת כתבות על קריסת השמאל, זוהי דעתו בסוגיה הזו, האם השמאל צריך להזכיר שהוא גם יהודי.
הוא פוחד להרגיז את הימין. הוא פוחד להרגיז את הבייס, את האלקטורט של הימין. הוא לא רוצה לפגוע בהם. הוא לא רוצה להגיד דברים שנראים לו כנזק אלקטורלי. התוצאה היא שהוא הולך במקום לבנות זהות עצמאית משלו, הוא משתמש בחלקי זהות של הימין. לוקח ומדביק לעצמו. כשיאיר לפיד הולך לכותל, וכשאשתו מפרישה חלה ומפרסמת את זה, זה לא מפרישה חלה, הרי זה הפרסום עושה את זה, זה להשתמש בעולם המושגים של הימין. אנחנו יהודים, אנחנו לאומיים, במקום להגיד אנחנו ישראלים ואנחנו חילונים, שזה בעצם הציונות.
אבל יכול להיות שאחת הבעיות של השמאל זה שהוא קצת ברח מהנושא הלאומי והדתי והשאיר אותו לידי הימין.
זה חלק מהעניין. הוא לא.
אז יכול להיות שזה דבר נכון ללכת ולעשות ההתקרבות המחודשת הזאת.
לא, לא, לא. השמאל, לדעתי, לא. השמאל שבנה את המדינה היה מאוד לאומי ומאוד חילוני. זאת אומרת, אין סתירה בין השניים. להפך, ככל שאנחנו יותר דתיים ויותר יהודים, אנחנו פחות ישראלים ופחות ציונים, למעשה. למעשה זה התפוררות של המרקם, של ה-DNA, שבנה את המקום הזה. עוד קהילה יהודית במזרח התיכון זה לא המדינה העברית או הישראלית. הרעיון הוא לא השתנה. אם נהיה פה עוד מדינה, עוד קהילה, זה באמת לא משנה, כי אנחנו, הסלחנות למשל היום שיש להגירה מישראל, היא חלק מנה, מה זה משנה איפה ישראל, איפה יהודים חיים, פה, כמו שתמיד היה באירופה, מה זה משנה בפולין, ברוסיה, בצ'כיה, יהודי זז, איפה שטוב לו.
כן, אבל יגיד לך גבא, יגיד לך גם לפיד, אין שום סיבה שאדם שהוא חובש כיפה והוא יהודי מאמין וכדומה, לא יחשוב גם שהדרך הנכונה לפתור את הסכסוך הוא הדרך המדינית. אז למה שנוותר על האלקטורט הזה? למה שנוותר על הדבר הזה שכל כך הרבה אנשים מזדהים איתו ומרגישים שהוא חלק מהזהות שלהם?
התוצאה היא שהימין רק יגדל, והוא גם גדל, בדיוק בגלל הגישה הזאת. את צריכה להתעמת עם הגישה הזאת, את צריכה להילחם עם הגישה הזאת.
למה? זה חייב לבוא אחד על חשבון השני?
כן.
זאת אומרת, אתה חושב שיש פה שני מחנות עם זהות שונה?
לחלוטין, לחלוטין. יש פה מחנה יהודי ומחנה ישראלי.
וככל שהמחנה השמאל ינסה להתחנף למחנה הימין, הוא רק ילך ויחלש.
המילה הזה להתחנף, בסדר, אני לא אוהב את המילה להתחנף, לא חושב שהוא מתחנף, הוא עושה טעות אסטרטגית, טעות בקריאת המפה.
אבל לפי היגיון של גבא, הוא רק יכול להגדיל ככה את המחנה, הוא הרי לא יאבד את האנשים של המחנה שלו, מה שאתה קורא המחנה הישראלי, למחנה היהודי. יש לו רק פוטנציאל להגדיל את המחנה שלו.
לא נכון, זו טעות, מכיוון שברגע שאת אומרת שהדת או הדתיים או הדתיות או המסורתיות זה היסוד, זה הרכיב הנכון, אז את הלכי למקום שהוא מספק את הסחורה. זה כבר, אם את רוצה להשתמש ביהדות, זה כבר במקורות שלנו, זה בגמרא. כל השורה כמו ביצה, ביצה טובה הימנו. למה לקחת כמו כשיש את המקור? זה חכמנו, זה חכמנו לברכה, היו חכמים.
אז כבר תלך לימין.
לימין, או לימין הרך, או לכחלון, זה לא בהכרח צריך ללכת, או לליכוד שלפעמים יש לו פנים יותר ממלכתיות, יותר, וגם חילוניות, יש הרבה חילונים בליכוד, לכאורה.
גם עצם זה שאתה מאמץ נרטיבים של מחנה אחר, כבר מוריד מהגאווה של המחנה, ויוצר את התחושה שאולי הם צודקים, וזה באמת...
נכון, זה בדיוק העניין, זה מחליש את הרכיבי הזהות של המחנה, וזה מטשטש את החשיבה בעיקר.
אז אם אני מבינה נכון מה שאתה אומר, זה שהשמאל צריך לזנוח את כל הסממנים היהודים, את כל הסממנים הדתיים, את כל ה...
הוא צריך לתקוף אותם.
הוא צריך לתקוף אותם?
לתקוף אותם. הוא צריך אויב. תראי, את מנצחת בכלל, כאשר יש לך... בשביל לצאת למלחמה צריכים שלושה דברים. את צריכה מנהיג, את צריכה דגל, זאת אומרת, מצע רעיוני, אבל שמתורגם לדבר שמובן בשנייה אחת, זהו דגל. ואת צריכה אויב. אלה שלושת הדברים, מנהיג, דגל ואויב. לשמאל אין אף אחד מהדברים האלה היום.
אבל הדגל שאתה מציע לה להניף, זה לא הדגל של חזון שתי המדינות, אלא הדגל של אנחנו נגד ההדתה, נגד הדתיים, נגד
אנחנו בעד. אנחנו בעד ישראל חילונית, חופשית, דמוקרטית, שמאפשרת לכולם הזדמנות שווה. דגל
ונגד כל השאר?
בוודאי. וכל מה שהוא לא בזה, לא נכנס לזה, אז הוא אויב. הוא לא אופציה, הוא אויב. צריכים להתאמת. האימות הוא חשוב. הדיאלקטיקה, האימות, הקונפליקט, הוא הדבר שיוצר תרבות.
כן, אבל אתה קצת שוכח, אני חוזרת לנקודת ההתחלה שלנו, ש... הדתיים והחרדים וכדומה, מבחינה דמוגרפית, הם הולכים ונהיים הרוב. זאת אומרת, יותר ויותר קשה לבנות מחנה פוליטי גדול, כשאתה מתנקר לחלק מאוד מאוד גדול מהאוכלוסייה.
א', אני לא בטוח. ב', זה לא המספרים דרך אגב, זה לא המספרים, זה הגזמות של העובדה, שאם זה היה ככה, המפלגות החרדיות, לפי תחזות הדמוגרפיה, כמה עשרה ילדים במשפחה, היו צריכים להיות כבר 40 מנדטים, והם לא.
כן, אבל גם אצל הליכוד יש ציבור מאוד מסורתי, חשבת שאפילו...
רגע, יש מזרחי מתון, זה לא בהכרח מסורתי, זה לא...
זה לא מי שיצביע לך אם תניף את הדגל של האנטי-דתיות.
אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח. אני לא אנטי-דתיות. לא אנטי-דתיות, בעד, מה שלא נכנס, אז הוא הופך להיות ממילא נגד.
האויב.
כן, אבל אני לא הולך כאנטי-דת, אני הולך בעד. בעד חילוניות מלאה, בעד הפרדת מהמדינה באופן מלא, ובעד יכולת הגשמה אישית באופן מלא. עכשיו, ברגע שאת באה עם הדברים האלה, אנשים מצטרפו אלייך.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. בוקר אחד, לפני מספר שנים, קיבל מיכאל צור, מומחה בניהול מסע ומתן, שיחת טלפון בהולה מחברה ישראלית. בו מהר, הם ביקשו ממנו, החברה פיתחה מוצר חדש, העבירה את הייצור לסין, אבל סמנכ"ל הייצור שביקר שם חזר עם בשורות איוב.
עבדו עלינו. אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, לא מיני ולא מקצתי, ואני כולי, וזה הגיע למצב שהוא הרים כל, הוא איש צבא לשעבר ככה, גדול מימדים, ופגש שם את אותו מנכ״ל סיני, שהוא בעצם קוריאני, קטן מימדים, והיה שם בקיצור, כמו שאומרים אצלנו, חרב ודרב. ואז הם קוראים לי.
אחד מעקרונות היסוד של מסע ומתן מוצלח, אומר מיכאל, הוא לשלוח את האדם המתאים. במקרה הזה, מיכאל הציע לשלוח לסין מהנדס פיתוח שיצר קשרים טובים עם עמיתיו המקומיים.
הוא למחרת נמצא, ובסביבות 2 PM הוא מתקשר, ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של, של ליין, והוא ממש מתרגש, וזה פה וזה שם, והנה הכל על, כרגיל על מקום של אי-הבנה, בעניין שנקרא מסע ומתן בין תרבותי, שהשפה היא מכשול, וככל שהוא הרים את הכל, אז החבר'ה האלה רצו יותר לרצות אותם, הוא הלקוח, הוא משלם. בקיצור, נהיה איזה
תרבותי,
שהיא...
תרבותי, פשוט תרבותי, קצר תרבותי.
קצר תרבותי שיכול היה בקלות. זה היה כפסע מלהכריז על, על כישלון טוטלי, ולעצור את השלומים, ולהכניס את עורכי הדין, וכו' וכו'.
הסיפור הזה הוא דוגמה לכך שיועץ חיצוני לארגון לפעמים רואה דברים ומגיב להם באופן שונה מאנשים בתוך הארגון.
סמנכ״ל שהוא דמות מאוד בכירה ומאוד מוערכת, הסבירות שמישהו יגיד לו אולי אתה טועה, אולי לא הבנו, היא less likely מה שנקרא. זה לא היה קורה, בטח לא שהוא כולו בקריז.
זאת ועוד קל להבין איך ההשפעה הכספית בלימוד כישורי מסע ומתן וניהול משברים מחזירה את עצמה בקלות, וזה חלק גדול ממה שמיכאל ועמיתיו ב-B&M מתמחים.
ונגושיישן ספשייל זה אדם שמכין אנשים אחרים לתהליכי מסע ומתן. בונה איתם את התהליך המתאים להם, וכמו שאנחנו קוראים לזה, מחזק להם את החוליות בגב. זה מה שאנחנו עושים.
מומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון בחינם. bnm.co.il.
שלום לכולם ונעים מאוד להכיר. אני חן פלדמן ואני ממש מתרגש להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים תוכנה, פודקאסט שנוצר במיוחד למתכנתים ומתכנתות.
עושים תוכנה.
בפודקאסט נארח אנשים טכנולוגיים מאוד ותיקים, שדרך הסוגיות הטכנולוגיות מספרים גם את הסיפור של החברה, ומעלים המון תובנות על הצלחות, כישלונות ואתגרים שעברו בדרך. טיזר למשל אחד הפרקים הקרובים, נדבר על מי הוא המתכנת המושלם בעיני CTO ותיק, ואיך הופכים לכזה. מהלך החיים של קוד דרך התפתחותה של החברה, בסיפור מדהים, של חברה שעברה בערך כל שלב שאפשר לחשוב עליו, כולל זריקת קוד לפח, לא מעט פעמים. תודה רבה רבה לוויקס, נותני החסות הנהדרים שלנו, שיהיה לכולנו המון הצלחה, ומחכים לשמוע את התגובות שלכם. תודה רבה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אז אבי שילונה, חוזרים אליך, אולי נתחיל דווקא מהסוף, רק כדי לפשט דברים. האם לדעתך בכלל ניתן היום להסתמך רק על קולות החילונים? ואני שמה בצד כמובן את הדיון המוסרי, הערכי, זה שאנחנו רוצים בכל כן. זאת לאחד את חלקי העם, ולא הכל זה רק שיקולי מנדטים.
אני חושב שהבסיס של הניתוח ששמענו פה הוא לא נכון. הציונות היא לא הייתה משהו שהוא חילוני, זאת אומרת, הציונות, מרכיב מאוד מרכזי בה, היה למצוא פתרון, איך להישאר יהודי בעידן מודרני ולאומי. זאת אומרת, המוטיב המרכזי היה איך להישאר יהודי. וההסתכלות פה היא כאילו מאוד בינארית. יש דתיים ויש חילונים, בעוד שבתכלס כולנו מסורתיים. גם האנשים החילוניים, כן? אנחנו חוגגים, רובנו את החגים, עושים ברית מילה, מקפידים על דברים מסוימים, והזהות היהודית עדיין חשובה לנו. אני לא חושב שיש פה הרבה אנשים שיגידו להם, בוא תתנצר או תתסלם ותקבל מיליון שקל, והם יגידו יאללה כן.
כן, אבל הוא מתכוון לדמות הצבר האולטימטיבי שהייתה בסך הכל דמות של חילוני.
כן, חילוני אבל יהודי. ומה שאני מדבר עליו זה השמאל היהודי. וברגע שאנחנו חושבים שהדיון הוא דתי וחילוני, אנחנו מפקירים בעצם את המושג יהודי, שיהודי יכול להיות מאוד חילוני. עכשיו, ההכרה בזה שרובנו מאוד מסורתיים, גם החילוניים, גם השמאלנים, מסורתיים לא במובן שפעם חשבו את זה שהולכים לבית כנסת וכזה, אלא מסורתיים במובן הזה שזה כן חשוב לנו להמשיך משהו מהמורשת, היא זו שצריכה לתת לשמאל את התובנה שהוא לא פונה רק לקהל הדתי. כשאני מדבר על להיות יהודי, אני מדבר גם על לפנות לקהל חילוני. ולכן אני חושב שזה גם יש זיקה שהוזכרה פה, בתוך הסיפור הזה של זהויות יש גם את הסיפור של המזרחים.
בזה אנחנו עוד נעסוק, נקדיש לזה גם פרק שלם, אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב על הנושא הזה של כמה זה משתלם מבחינה פוליטית. כי אם אתה מסתכל לדוגמה על יש עתיד, ההצלחה הכי גדולה שלה, הם הביאו 17 מנדטים כשהם רימו את הדגל האנטי חרדי, אנטי כפייה דתית. גם בסיבוב הזה, בכנסת ה-20, כל פעם שיש עתיד התחזקה, זה היה על רקע איזושהי גל של חקיקה דתית, הייתה קורלציה מובהקת בין הדברים. אז בכל זאת יש אלקטורט גדול, אפילו גדול מאוד במונחי גוש השמאל, שכנראה מאוד מזדהה עם התפיסה החילונית.
אז כאילו, את אומרת לי, בוא נדבר פוליטיקה נטו, כאילו, מי מרוויח ומי מפסיד. אז בוא נחשוב על זה ככה. אז יאיר לפיד מרוויח כשהוא הולך בקו האנטי-כפייה דתית, כן? שרק בסוגריים, כפייה דתית לא צריך להיות קשור ליהדות בכלל. הוא מרוויח, אבל בגדול המחנה מפסיד. אז נכון שאתה יכול לצבור לך, האם יהיה פה, אם מרץ תיסה את הדגל, או השמאל ייסה את הדגל של אנטי-כפייה דתית, וידבר על זה, יכול להיות שהם יגדילו את מספר המנדטים. לא יהיה להם קואליציה. כי בסופו של דבר ההסתכלות היא לא רק כמה מנדטים יש לך, אלא אם אתה יכול לבסס קואליציה של שמאל. וקואליציה שמאל יכולה להיות, אגב, רק שמאל וחרדים, אין שום דרך אחרת, או שמאל ודתיים.
או כן. שמאל וימין.
או שמאל וימין, ואז זה כאילו לא השמאל.
היה דברים מעולם, אני לא צריכה להגיד לך הרבה מאוד פעמים שהיו פה ממשלות אחדות.
נכון, אבל אז זה לא ניצחון של השמאל. כמעט תמיד שהיו ממשלות אחדות, הם בהובלת בהנהגת הימין. מה עשה תמיד? כאילו, ממשלות האחדות שהיו...
חוץ מרוטציה.
כן, אבל גם אז האוריינטציה של הממשלה הייתה הרבה יותר של הליכוד, של הימין. זאת אומרת, אתה לא יכול בלי המרכיב הדתי והיהודי לכונן קואליציה. אוקיי, אתה יכול להגדיל את מספר המנדטים שלך, אתה יכול לשחק עם כל מיני דימויים ויועצי תקשורת שיתנו לך עוד 3-4 מנדטים. אתה רוצה באמת ליישם מדיניות של שמאל, אתה חייב ללכת עם היהדות.
אז הוצאתי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה נתונים של שיוך פוליטי לפי מגזר. רציתי לראות אם זה אולי רק בראש שלנו שיש כזה קשר מובהק בין חילוניות לשמאלניות ובין ימניות לדתיות. אז מסתבר שרק 3% מהחרדים הם שמאלנים, שזה בטווח הטעות הסטטיסטית. רק 4% מהדתיים הם שמאלנים, שזה גם, זה כלום. זה פשוט במונחי סקרים, זה כלום. רק 5% מהמסורתיים, ומי שהם מסורתיים לא דתיים, שאני חושבת שזה קצת יותר מה שכיוונת אליו, יש כבר 18% שמצביעים לשמאל, ובקרב החילונים 37%. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לזה שיש מתאם ברור בין דתיות לבין ימניות, עם חריג אחד שדתיים הם יותר ימניים מחרדים, אבל יכול להיות שצריך קודם כל ללכד את המחנה סביב המאפיינים במרכאות טבעיים שלו.
ואז אנחנו נשארים כל הזמן באותו הפרדיגמה, שדתי הוא גם ימני.
אבל זו המציאות.
זו המציאות, אבל כדי לתקן את המציאות הזאת, אנחנו צריכים להעביר כאילו איזשהו חוט שיפרום את הקשר בין דתיות לימניות. עכשיו, א', זה קשור נורא ל-67. עד 67, לפני מאז כיבוש השטחים, יש מחקר של קלמן נוימן, הוא גם מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שמראה שמאז 67 המגדיר לזהות פרו-יהודית הוא טריטוריאלי. זאת אומרת, אתה בעד נסיגה, אתה פחות יהודי. עכשיו, את זה צריך לשבור, זה לא היה ככה. אין שום קשר. הרב שח, שבא להסביר בתרגיל המסריח של שנות ה-90, למה הוא הולך עם הליכוד בסופו של דבר, הוא הסביר, ואני ניתחתי את הנאום שלו, שהוא נשא נאום השפנים, הוא יודע שהימין והשמאל אין שום קשר, שניהם חילוניים. אגב, במקור, התנועה הרוויזיוניסטית, הרבה יותר חילונית מתנועת העבודה במקור. אבל הוא יודע שיש זיקה לאנשי הימין, לדתיים, לימין. עכשיו, זה, יראית את זה בנתונים, זה מאוד נכון. עכשיו, איך אנחנו שוברים את הזיקה הזו? זה מה שאני מתכוון. אני חושב שאפשר לשבור את הזיקה, כי אין קשר בין להיות דתי לבין להיות ימני. זה תוצאה של מה שקורה בשדה הפוליטי.
שלום פרופסור רן אלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי במרכז הבינתחומי בהרצליה. אז אנחנו שואלים היום את אחת השאלות המרכזיות שמעסיקה את השמאל, האם היא צריכה לעשות הליך של חזרה לדת, ומה שיותר מעניין אותנו בהקשר שלך זה האם בכלל יש לזה סיכוי.
אז אני חושב שהשאלה, לפחות מבחינתי, היא שאלה קצת יותר רחבה, והיא השאלה שבעצם... שואלת, מה מחבר אנשים היום להצבעה למפלגות שמפלגות נקרא להן ימין או ימין מרכז, ומה מונע מהן לעבור למפלגות או להצביע למפלגות שמפלגות שמאל. ובאמת הסיפור של הדת, או נקרא לזה ברמה יותר רחבה, הסיפור של זהויות וזהות דתית היא חלק משמעותי מתוך השאלה הזאת, הוא אחד הפרמטרים שהוא פרמטר משמעותי. אני חושב שהפרמטר היותר משמעותי, או שהתהליך היותר משמעותי, הוא איזשהו תהליך יותר בסיסי שהימין הצליח להשיג בשנים האחרונות, או בשני העשורים האחרונים ליתר דיוק, והוא בעצם השרשה של מה שאני קורא תפיסות העומק של הימין, בקרב המיינסטרים של החברה הישראלית. וכשמדבר על תפיסת עומק, אנחנו מדברים על דברים שהם עמוקים יותר מהשאלה כן שטחים או לא שטחים, כן חלוקת ירושלים או לא חלוקת ירושלים, כן פליטים או לא פליטים. אלו שאלות, אלו סוגיות של מדיניות, מדיניות ספציפית, וכשאנחנו שואלים בסקרים, בסקרי דעת קהל רחבים בחברה הישראלית היהודית לגבי השאלות האלה, העמדות נחלקות ואפילו יש יתרון משמעותי בחלק מהמקרים לתפיסות של השמאל. לעומת זאת, במה שנקרא תפיסות העומק, או האתוס הבסיסי של החברה הישראלית, אני מגדיר את זה כהצלחה הגדולה בתור של נתניהו בשני העשורים האחרונים, וזה להפוך את תפיסות העומק שלו לתפיסות המיינסטרים של הציבור הישראלי.
שהיא, היית צריך להגדיר אותה בכמה מילים?
תפיסות כמו הערבים לעולם לעולם לא השתנו, אנחנו חיים פה בג'ונגל שהוא משוגע, היום אין עם מי לדבר אבל גם לא יהיה לעולם עם מי לדבר, אנחנו מנסים כל הזמן לעשות שלום וכל ניסיון שלנו נתקל בסירוב שהוא סירוב מוחלט וכו' וכו' וכו'. התפיסות האלה הן די שכיחות.
האם תפיסות העומק גם אומרות שהימין זה מחובר עם הדת ואכפת לו מהדת ומהמסורת והוא יותר אכפת לו מארץ ישראל, והשמאל הוא באמת ככה יותר גלובלי, ליברלי, מנוכר לדברים האלה?
אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. חלק גדול מהתפיסות שהצגתי כרגע הן תפיסות שמאוד מאוד מתחברות למסורתיות. כי אם תנסי לחשוב על מה שאמרתי, חלק גדול מהדברים שהצגתי בעצם אומרים, הסטטוס קוו הוא הבסיס של החלוקה הקבוצתית, כמו שאנחנו חווים אותה, גם בתוך החברה הישראלית וגם בין החברה הישראלית לחברה הפלסטינית, הוא כזה, הוא יישאר כזה והוא לעולם לא ישתנה. זה מאוד מאוד מתחבר לתפיסות מסורתיות מאוד מאוד בסיסיות. עכשיו אני אקח את זה צעד קדימה, ובעיניי זאת הנקודה היותר משמעותית. בתפיסה שלי, המשגה הגדול ביותר של השמאל לאורך השנים האחרונות, הוא הניסיון בעצם להתחבר לאמונות האלה במקום לשנות אותם. זאת אומרת, חלק גדול ממנהיגי השמאל, גם כשהם מציגים תמיכה במדיניות, שהיא מדיניות שונה מהמדיניות שמנסה לקדם אותה הימין, הם מנסים לבסס את הטיעונים שלהם לתמיכה במדיניות הזאת, בדיוק על אותם טיעוני עומק, תפיסות עומק שהם מזהים שהציבור הישראלי כבר חווה אותם.
קחי
אמירות גם שמגיעות בכיוון יאיר לפיד וגם שמגיעות בכיוון מפלגת העבודה בגלגולים כאלה או בגלגולים אחרים, אז הם כן יגידו אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים, אבל גם התפיסות שלהם לגבי שתי מדינות לשני עמים נובעות מתוך איזו אמונה בסיסית שכרגע ובזמן הקרוב לא יהיה פה עם מי לדבר ואין עם מי לדבר והערבים לא ישתנו, אבל לטובתנו צריך לעשות פשרה כזאת או פשרה אחרת. מה שאני טוען ושתפיסות העומק האלה, או כל עוד תפיסות העומק האלה, ישקפו את האמונה של 70-75% מהציבור הישראלי, השמאל לעולם לא יוכל להגיע לשלטון.
אבל
האם
העובדה שהשמאל יתחיל לדבר יותר בשפה הדתית, יותר ידגיש שגם הוא מחובר לארץ, חיבור עמוק, שורשי, דתי וכדומה, יכול לקרב אליו אנשים ולהוריד את החשדנות?
אני חושב שזה יכול לקרב אנשים, אבל אני חושב שזה לא הדבר שיפתור את הסיפור. זאת אומרת, אני חושב שהוא יכול להיות כלי וצעד בדרך לייצר איזשהו שינוי יותר בסיסי. זאת אומרת, החיבור לדעת או החיבור למסורת כן יכול, בשפה של פסיכולוגיה חברתית או בשפה שבה אנחנו מדברים, הוא כן בעצם נותן לאנשים איזשהו אישרור שהמנהיגות שמדברת אליהם היא מנהיגות, נקרא לה במרכאות או לא במרכאות, נאמנה. היא שייכת לנו, היא משרתת את האינטרסים שלנו, היא רוצה בטובתנו. אני חושב שהחיבור הזה בפני עצמו לא יביא לשינוי או להצבעה לשמאל. הוא כן יכול להוות איזשהו עוגן שדרכו אפשר לדבר גם בשפה אחרת. ואם אנחנו מצד אחד כן יכולים להתחבר למסורת או להתחבר לתפיסות היותר בסיסיות או לאמונות היותר בסיסיות של חלק גדול מהציבור, אבל מצד שני כן להציג תפיסות יותר, נקרא לזה, מהפכניות או שונות בפרמטרים שאני דיברתי עליהם קודם, אז אני חושב ששינוי יכול להיות אפשרי.
זאת אומרת, אתה היית מצפה לא משנה אם זה אביגה ביום, מחר זה יהיה מישהו אחר, מפלגת העבודה זה בהחלט יכול להיות כבר מחר, אתה היית אומר שזה לחלוטין מתקבל על הדעת שהם כן ינסו למשוך קהלים יותר דתיים, יותר מסורתיים, להיות בעצמם יותר כאלה, אבל להדגיש כל הזמן את הפרדיגמה הנגדית, האידיאולוגית, המרכזית, שיש פרטנר בצד השני, ויש סיכוי להגיע לשלום, ואנחנו עומדים מאחורי הדרך הזאת.
כן, אבל לא רק מדיניות שהיא מדיניות ספציפית, אלא גם איזושהי תפיסת עומק שאומרת, בואו נאתגר את הנחות היסוד שהימין מרכז הישראלי מציג לאורך כל כך הרבה שנים. כי כל עוד הנחות היסוד האלה הן יהיו הנחות היסוד הדומיננטיות בקרב המיינסטרים הישראלי, אז בואו נגיד את זה ברור. אם אלו הנחות היסוד המרכזיות, זה הדבר ההגיוני ביותר בעולם לבחור במנהיג ימין לראש ממשלת ישראל. כל עוד אלו הם הנחות היסוד, זה הדבר הגיוני לעשות, ואז גם ללבוש תחפושת או לא תחפושת, שזה יהיה אותנטי יותר או אותנטי פחות של חיבור למסורתיות או לדת, לא מייצר שינוי תפיסתי שהוא שינוי תפיסתי עמוק. הוא בסך הכל מייצר איזשהו שינוי בחיבור, איזשהו שינוי בזהות, אבל עדיין הנחות היסוד מובילות למצב שהדבר הגיוני יותר הוא להצביע למפלגות ימין.
וכשהשמאל מבסס את הטיעונים שלו, אתה חושב שהוא צריך להשתמש גם בטיעונים דתיים? של מוסר יהודי, של הושטת יד לשלום, שזה גם כן אחד מהציבורים הדתיים?
אני חושב שצריך לזכור כל הזמן, שוב, בהקשר נקרא לזה הטקטי של שינוי תפיסות של אנשים, מה המטרה בהקשר הזה של הטיעונים הדתיים. המטרה שלהם בעצם היא כן לייצר חיבור זהותי, וכן לייצר ביטחון יותר גדול, בכך שהאדם שמדבר אליך, ומנסה להעביר אליך מסרים אחרים, הוא משלך. הוא איתנו, המטרות שלו בסוף הם לעשות טוב לנו, ואנחנו חלק מאותה קבוצה. ולכן הטיעונים הדתיים הם טובים, הם משרתים את הרעיון הזה. את הרעיון שאומר, תזכרו שאנחנו חלק מאותה קבוצה, אנחנו חלק מאותה קבוצה שרוצה לעשות פה טוב לכולנו ביחד, ועל הבסיס הזה צריך לייצר או לצקת את תפיסות העולם בעיניי יותר מהפכניות, יותר חשובות, שבעצם כמעט ולא מדוברות היום בשיח הישראלי, נקרא לזה ממרץ וימינה.
ואתה חושב שיש סיכוי לעשות את השינוי התפיסתי הזה, לשכנע שהשמאל הוא גם כן מזוהה עם הדת?
האמת שאין לי ממצאים אמפיריים כדי לבסס את הדבר הזה. אני לא יודע להגיד האם אפשר לשכנע שהשמאל מזוהה עם הדת. כן, יש לנו לא מעט ממצאים אמפיריים שמראים שכאשר אנחנו משכנעים אנשים, שכאשר אנחנו מצליחים לשנות את תפיסות העומק של אנשים בהיבטים שדיברתי עליהם קודם, אז גם הנטיות הפוליטיות שלהם משתנות בצורה מאוד דרמטית. זאת אומרת, וזה אני חושב שכן חשוב להגיד, אנחנו כן רואים דינמיות מאוד מאוד גדולה בכוונות ההצבעה של חלק גדול מהציבור הישראלי, לא של כולו, אבל של חלק משמעותי מהציבור הישראלי, בהתאם לשינויים בתפיסות העומק שעליהם דיברנו. ובהקשר הזה, כן, אני כן מסכים איתך לחלוטין, שאחד הדברים או האלמנטים שקושרים אנשים להתחבר מאוד לתפיסות האחרות שעליהם אנחנו מדברים שעליהם דיברנו קודם, היא העובדה שהאמונות הדתיות או הזהות הדתית או הזהות המסורתית מחוברת יותר לצד הימני.
פרופסור ערן אלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, השארת אותנו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד וליוסי מצ על העריכה. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, לאחרונה גם טלגרם, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים ולומדת מהערות שלכם, גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם יתקבלו בברכה בפרטי. זהו, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.